ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. בבואנו בשערי מסכת סוטה, מומלץ לכל אחד להכיר הפסוקים שבתורה בפרשת נשא בספר במדבר, פרק ה מפסוק י' א' עד פסוק למד א'. יהיה במשך המסכת הרבה התייחסות לפסוקים, ואשרי מי שבא לכאן והמקרא בידו. נוסיף גם שבגמרות המסומנות שלנו הדיבורי המתחיל של רש"י מובלטים על ידי פסים. המשנה, המקנה לאשתו. מה זה מקנה? הגמרא עצמה תדון במשמעות המילה הזאת, אבל בשבילנו לעת עתה אדם נשוי הוא מטרה באשתו, התראה. רבי אליעזר אומר, מקנה לה פי שניים. לא הסברתי מטרה בפני מה, הוא מטרה בה כי הוא חושב בה שהיא יצרה קשר עם גבר אחר, וכמובן אישה נשואה, מדובר פה על עבירה חמורה. אז הוא, הבעל, מטרה בה, ורבי אליעזר אומר שההתראה הזאת צריך להיות בנוכחות שני עדים. הוא משקה על פי עד אחד. משקה זה אחרי שמעידים על כך שהיא הייתה עם גבר אחר. ומה פירוש מעידים? אז לפי רבי אליעזר, אפילו עד אחד אומר שהיא הייתה בייחוד, הוא במקום סגור. אז לפי רבי אליעזר, מספיק העדות של עד אחד אחרי שהייתה התראה בפני שניים. עד אחד אומר שהיא נכנסה למקום מקום סתר, מקום מוסתר עם גבר אחר, אגב אותו גבר שהבעל התרה לא להיות איתו. אז מביאים את האישה לבית המקדש לפרוצדורה שבודק אם היא חטאה או לא. משקה, הכוונה להשקעה מי סוטה שהיא תשתה בבית, בעזרה של בית המקדש. לפני שנתקדם, אנחנו רוצים להדגיש פה את הסימונים. ראינו כרגע מעוינים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו מספר העדים הדרושים לכינוי וסתירה. כינוי זה ההתראה, סתירה זה המצב שהייתה לבד במקום סגור, מקום נסתר עם גבר אחר. הערה, בכינוי, בהתראה, בשלב הזה של התראה, אין מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע במשנתנו דבי שניים. כל מחלוקתם בעניין סתירה. זה כדי לעשות סדר בדברים ובמחלוקת שאנחנו לומדים כעת במשנה. למדנו רבי אליעזר ועוד מעט רבי יהושע. אני רוצה להוסיף שמה שאמרנו עכשיו, שאין מחלוקת רבי אליעזר ושוע לגבי המספר עדים להתראה, זה נכון לגבי משנתנו. אבל בהמשך אנחנו נראה עוד מקור תנאי שמציג בפנינו דעה נוספת לעניין. לכן כתבנו פה בשוליים שאין מחלוקת ביניהם במשנתנו. אז אנחנו נחזור למשנה אחרי ששמענו שיטת רבי אליעזר שההתראה זה בפני שניים, והעדות על הסתירה זה לפי רבי אליעזר על פי עד אחד, או על פי עצמו. גם הבעל עצמו יכול להגיד, אני ראיתי אותה הולכת למקום מסתור עם גבר אחר. רבי ישוע אומר, מקנה לה על פי שניים. אתם רואים שכבקבנו כאן כדי להבליט שמה שראינו בשורה הראשונה, וכאן זה אותו דבר. רבי ישוע אומר, לגבי התראה על פי שניים, הוא משקה על פי שניים. וכאן המחלוקת. תנקם אומר, משקה לה על פי אחד או על פי עצמו, ורבי ישוע אומר, לא, כדי להביא אותה לבית המקדש לשתות מימי הסוטה שיבדקו אותה, הם יגלו אם היא חטאה או לא, זה רק אם יש שני עדים שהיא הייתה במקום מסתור עם גבר אחר. אני מדגיש, מה שלמדנו כעת במשנה לא קשור לעדות על מצד עדים על המעשה עצמה, על הביאה אסורה עם גבר אחר. הנושא הזה של עדות, זה נקרא עדות טומאה. זה יהיה נושא בהמשך הדף שלנו, אבל הוא לא מוזכר כעת במשנה. אנחנו רק מדברים על עדות לגבי ההתראה של הבעל, ועדות לגבי המקום מסתור שהאישה נכנסה אליה עם גבר אחר. כיצד מקנה לה? עכשיו אנחנו נלמד כמה שורות שהן לא ברורות, בכוונה אני אומר את זה, כי הגמרא תתייחס להבהיר על מה בדיוק מדובר. אז כעת נקרא ואולי רק נתייחס לתרגום המילולי, אבל לא מעבר לכך. כיצד מקנה לה? איך ההתראה הזאת אמור להיות, מה נאמר בה? אמר לה בפני שניים, אל תדברי עם איש פלוני, ודיברה עמו שלא במקום סתר. בן אדם הוא לא רוצה שאשתו תדבר עם פלוני, והיא דיברה. עדיין היא מותרת לביתה ומותרת לאכול בתרומה. כשמדובר ב אשת כהן שבזכות הנישואים שלה עם בעלה הכהן היא יכולה לאכול בתרומה, כשמדובר במצב של אישה סוטה שהיא נאסרת זמני לבעלה עד שהיא תשתה המים בבית המקדש, היא נאסרת באכילת תרומה. אבל כאן לא קרה כלום לפי מה שלמדנו במשנה. עכשיו ממשיך המשנה, נכנסה אמו לבית הסתר ושעתה אמו כדי תומה, מספיק זמן כדי לבצע בעילה. כדי תומה, אם רוצים להיות מאוד מדויקים, רש"י אומר כדי תומה, כדי הרעה. מה זה הרעה? זה נקרא לזה כעת ביאה חלקית, לא גמר ביאה, זה מעט זמן. אז אם היא שעתה אמו כדי תומה, מספיק זמן לבצע מה שאמרנו, אסורה לביתה, היא אסורה לבעלה ואסורה לאכול בתרומה, וכמובן כל זה עד שהיא תשתה מי הסוטה בבית המקדש. כותב רש"י, אסורה לביתה מספק, כדי אפילו נקמן שלושה המילה ונטמעה אמורים בפרשה, ורש"י מפרק, וקנה את אשתו והיא נטמעה, ונסתרה והיא נטמעה, תחת אישה ונטמעה. שלושת המילים, הופעת המילה נטמעה שלושה פעמים: אחת שאסורה לבעל, ואחד שאסורה לבועל אם ימות בעלה או יגרשנה, ואחד שאסורה לתרומה. אנחנו חוזרים למשנה, ואם מת, אם הבעל מת לפני שהוא הספיק להשקות אותה בבית המקדש, אז הוא מת והיא במצב של אנחנו לא יודעים מה קרה בינה לבין אותו גבר אחר. הבעל בינתיים מת, ונוסיף את הפרט העיקר פה, הוא מת ללא בנים. במיסים רגילים, אדם שמת ללא בנים, האישה היא נקראת זקוקה ליבמים. הוא הבעל השאיר אח, היא אמורה להתחתן עם אח בעלה. עכשיו, אם הבעל הזה שיתרה בפני אשתו ונסתרה והוא מת, חולצת ולא מתייבמת, לא נותנים לה להתחתן עם אח בעלה, רק חליצה כדי להתיר אותה להינשא לשוק, למישהו חיצוני. הנושא כעת בפתיחת הגמרא, מיקום של סוטה בסדר המסכתות. מפתי, שואל הגמרא, בואו נעיין. תנה מנזיר סליק, המסכת שהופיע לפני מסכת סוטה זה מסכת נזיר. מי תנה דקתנה סוטה, מה נמצא במסכת נזיר שיש איזה קשר או דמיון למסכת סוטה? כך אומר רשי, מי תנה בנזירות, מה נלמד בנזירות דמי לסוטה דתנה סוטה בתרה, שגורם לכך שסוטה מופיע אחריה? הגמרא עונה כדרבי, התשובה לסמיכות המסכתות הוא על פי מה שרבי אומר. דתניא, רבי אומר, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? אם אדם פותח את ספר התורה, מגיע לפרשת נשוא, הזכרנו את הפסוקים מקודם, אז באותו מקום מופיע בתורה פרשת סוטה, מיד אחר כך מופיע פרשת נזיר. אז למה זה כך? אומר רבי, לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אדם שנוכח בבית המקדש בזמן שמביאים את הסוטה לשתיית המי סוטה, כמובן בהמשך המסכת נראה את פרטי הדברים, רש"י כותב בקלקולה בניבולה ובבושתה, שמנבנים את הנתן מעניתים לכמן כושר חבל למעלה מתעדר. רש"י פשוט מרמז על נקרא לזה מה שהיום קוראים ביזיונות שהיא עוברת בתהליך הזה של בירור מצבה, נקרא לזה בירור מצבה, בירור אם היא חטאה או לא. מי שרואה את זה יזיר את עצמו מן היין. למה? היין, אומר רש"י, מביא לידי קלות ראש, והוא גרם לה. כאילו, מה דחף את האישה הזאת להסתתר עם גבר אחר? כנראה שתיית יין שמביא לידי קלות ראש. אז לכן תשובת משקל לדבר הזה גם כלפי אחרים, שמישהו רואה את זה שהוא עצמו יזיר את עצמו מן היין. אז מה קורה לפי התורה? קודם פרשת סוטה ואחר כך פרשת נזיר. במסכתות הוא ההפך. שואלת הגמרא, וליתני סוטה, למה במסכתות פה, במשניות, בגמרות, למה לא מופיע קודם מסכת סוטה ועד הליתני נזיר? זה היה תואם לפי סדר פרשיות שבתורה. ובפועל, ההפך, קודם למדנו מסכת נזיר ואחר כך סוטה, הגמרא עונה. איידי דתנא כתובות, מה הופיע לפני מסכת נזיר? הופיע מסכת נדרים. ומה הופיע לפני מסכת נדרים? מסכת כתובות. אז מסביר הגמרא, מאחר שהתנא לימד סידר מסכת כתובות, ותנא המדיר, המדיר זה פרק שביעי, זה שם הפרק שמופיע במסכת כתובות, פרק שביעי מסכת כתובות נקרא פרק המדיר, המדיר את אשתו וכו'. אז מאחר שהיה פרק שדיבר על נדרים, וזה היה במסכת כתובות, תנה נדרים. אז בסמיכות לכתובות, מה מופיע מאחרי כתובות? מסכת נדרים. ואיידי דתנה נדרים, תנה נזיר דדמי לנדרים. התנה מלמד נזיר, כי קבלת נזירות זה סוג של נדר. ו קטני סוטה כדרבי, והסמיכות של סוטה לנזיר זה על פי מה שרבי הזכיר מקודם. במשנה הפתיחה הייתה המקנה, הלשון הזה המקנה דיעבד אין לכתחילה לא כתוב רבי לזר אומר מקנה אדם לשתו על פי שניים, זה היה לשון לכתחילה שיעשה כך, לא כתוב כך, זה כתב אם אדם קינה לשתו, כלומר אם הוא קינה, אני לא רוצה להשתמש במילה המסבירה את המילה הזאת, כי שוב פעם הגמרא תתעסק בזה. אז מאחר שזה הלשון, שלשון בדיעבד, כסבר תנא דידן, אסור לקנות. רש"י כותב, אסור לקנות שמביא עצמו לידי תיגר, ואת אשתו לידי ניבול, ואפילו היא תאורה, בסופו של דבר, אולי היא לא עשתה כלום. אבל התהליך הזה, אתה מתחיל אותו עם הכינוי, נקרא התראה, אז מה זה עושה? זה גורם למתחים בבית, ואחר כך היא מגיעה לבית המקדש, ושם עוברת ביזיונות. לכן, אסור לקנות. ממשיך הגמרא, אמר רב שמואל בר יצחק, כי הוא פתח ריש לקיש בסוטה, כשהוא היה בא לדרוש בפרשת סוטה, אמרנו שפרשת סוטה גם מופיעה בתורה, בפרשת נשוא. אז כשריש לקיש היה מגיע לדרוש בפרשת סוטה, אמר אחי, אין מזווגין לו לאדם אישה, אלא לפי מעשיו. מה זה לפי מעשיו? רש"י כותב, צנועה לצדיק ופרוצה לרשע. ומביא הגמרא פסוק על כך, להוכיח את זה, שנאמר, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. ואומר רש"י על זה, לא, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, לא יזדווג ממשלת רשע בגורל צדיק. בשוליים יש לנו כותרת נושא, וכתבנו זיווגו של אדם אחד קשה כקריאת ים סוף, כלומר לפי מעשיו, 2 40 יום קודם יצירת הוולד, שזה לכל לא קשור כי הוא זה למעשים, הרי 40 יום קודם יצירת הוולד אין כאן איזו עבירות מצד אלו שהתחתנו, הם לא אפילו נוצרו. ממשיך הגמרא, אמר רבא בר חנה רבי יוחנן, וקשין לזווגן כקריאת ים סוף. עכשיו כשמדובר על זיווג, ואם הכוונה פה זה זיווג מן השמיים, שהקדוש ברוך הוא גורם לכך שאיש ואישה מתחתנים, מה פירוש קשין? אין שום דבר קשה לקדוש ברוך הוא. אז אומר רש"י, קריאת ים סוף, שנשתנו סדרי בראשית. ואני הבנתי, הפירוש שאני נותן לזה לא קושי כמו הרמת דבר כבד, אבל קושי מצד האי רצון לשנות סדרי בראשית. הקדוש ברוך הוא, ושוב אני מגיש, זה הפירוש שלי, מי שרוצה לקבל אותו בבקשה, מי לא, בסדר גמור, אני לא אומר כעת דבר על פי מקור שראיתי, אלא מידיעה ש... וזה כן מוכח שהקדוש ברוך הוא ברא חוקי טבע, והוא הקדוש ברוך הוא כביכול מאוד מאוד רוצה וחפץ לשמור על חוקי הטבע, זה שבמשך ההיסטוריה יש ניסים שהם כרוכים בשינויי דרך הטבע, אם מדובר כמו כאן קריאת ים סוף או העמדת השמש באמצע הרקיע באמצע היום, כאילו דברים שהם שינויי טבע, זה לא דבר שהקדוש ברוך הוא כביכול סס ואוהב לעשות. אם צריך אז הוא יעשה את זה, אבל זה קשה לו מבחינת הרצון והחפץ בכך. והזיווג בין איש לאישה היא נחשב כמו שינויי סדרי בראשית. ואפשר כמובן להרחיב על זה עוד ועוד ועוד, אבל אנחנו נשאיר את הפרויקט הזה לכל אחד מכם. ואומר הגמרא, למה רבי יוחנן בחר דווקא בדימוי הזה כקריאת ים סוף, שנאמר, הגמרא ממשיכה, מביאה פסוק על כך, אלוקים מושיב יחידים בביתה. מה זה יחידים? איש, יחיד, אישה יחידה, ביתה זה ליצור בית, להקים בית. מוציא אסירים בכושרות. מה זה? רש"י אומר, מושיב יחידים ביתה. אדם יחיד ואישה יחידה, והוא מזווגם יחד, ומיישב מהם בית, מוציא אסירים בכושרות, הוציא את ישראל ממצרים בחודש כשר. מה זה חודש כשר? חודש ניסן, לא חמה ולא צינה. מקיש זיווג יחידים ליציאת מצרים. אולי רש"י מזכיר יציאת מצרים, ואולי השיא של אותו פרק זמן זה היה קריאת ים סוף. ואנחנו חוזרים לגמרא. עד עכשיו אמרנו שקשה לזווגם, ורש"י אומר על זה לזווגם, אני קורא רש"י שתי שורות לפני הרחבות, הנח לפי מעשיו, לזווג איש ואישה לכל אחד לפי המעשים שלו, כמו שראינו בגמרא. זה דבר שנחשב קשה, ואנחנו כעת מעלים קושיה על כך. איני אמר רב יהודה אמר רב, 40 יום קודם יצירת הוולד, ובשלב הזה לא נודע מי יהיה רשע, מי יהיה זכאי. בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, וזה מה שנוגע אלינו, זה הזיווג. בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני, גם הדברים האלו מוכרזים מן השמיים 40 יום קודם יצירת הוולד. אז איך זה מתחבר עם מה שנאמר מקודם שהזיווג הוא לפי מעשיו? אין כאן מעשים, זה 40 יום לפני יצירתם בכלל. ורש"י בשורה שנייה מתחת לגמר כותב, איני מי הווה זיווג לפי רשע וזכות, והמקודם יצירתם שאין נודע רשע וזכותו מכריזים את זיווגו. ואנחנו חוזרים לגמרא. מה התשובה? לא קשה. בזיווג ראשון, זה לפי המזל, זה מה שהזכרנו פה 40 יום קודם יצירת הוולד. בזיווג שני, זה לפי מעשיו, וזה מה שקשה לזווגם. עכשיו, מה פירוש הדברים זיווג ראשון וזיווג שני? אינני רוצה כל כך להיכנס לעניין הזה, רק נזכיר שיכול להיות שזה פירוש המילולי, ההבנה הפשוטה, זיווג ראשון של אדם, זיווג שני, או יש דברים עמוקים יותר. מה שחשוב לנו כאן בכעת במפת התלמוד הוא רק ליישב את מה שהיה נראה כסתירה, שאין כאן סתירה. המקורות ש למדנו הם מתייחסים לשני מצבים שונים. רבי אליעזר אומר, מקנה לה על פי שניים וכולי. עד כאן לא פליגי אלא בכינוי וסתירה. וגם פה, למרות שהגמרא אומרת, פליגי בכינוי זה, אמרנו מקודם שלא ראינו מחלוקת בעניין כינוי ממש. המחלוקת הייתה בקשר לסתירה לעדות על, על העובדה, או על כך שהיא נכנסה בייחוד עם גבר אחר. זה היה המחלוקת. על זה כן היה מחלוקת, האם יש צורך לשני עדים. אז לפי רבי אלעזר לא היה צורך לשני עדים על הסתירה, ולפי רבי יהושע היה צורך לשני עדים על הסתירה, זה הכוונה משקה על פי שניים. בזה יש היה מחלוקת, אבל בתומעה עד אחד מהימן. אם בכל זאת רוצים לשאול, אז למה הגמרא הזכירה כינוי בזמן שבפועל לא היה מחלוקת ביניהם? אז נסתכל ברש"י, ואני חושב שרש"י היה רגיש לכך. עד כאן לא פליגי אלא בכינוי וסתירה, ורש"י אומר כלומר. כלומר זה מילת מפתח באורך כל הש"ס, שרש"י מוסיף את המילה הזאת. זה מראה, זה מין סימן אזהרה שלא להצמד לפירוש המילולי שבגמרא. אז מה הכוונה לא, עד כאן לא פליגי אלא בכינוי וסתירה? כלומר, עד כאן לא שמענו מפלוגתיו דבעינן שני עדים. לא, מתי יש צורך לשני עדים? אלא בכינוי לרבי אלעזר, כאילו מצידו רק בכינוי, ובסתירה לרבי יהושע. לפי רבי יהושע, בנוסף לכינוי יש צורך לשני עדים גם בשלב של הסתירה. ממשיך רש"י, ואני קורא איתכם רש"י כהקדמה לבאות בגמרא. אבל בתומה, מה זה? אם יש שני עדים בכינוי וסתירה, ויש עד אחד, כאילו זה בנוסף, יש עד אחד שקלקלה בסתירתה. עד אחד אומר שאני ראיתי באותו מקום מסתור שהיא הייתה עם ההוא, אני ראיתי שהם קיימו יחסים ממש. אז יש, זה עד אחד שקלקלה בסתירתה. נאמן. וואו, עכשיו, נאמן זה לא אומר, אני אומר דבר שיש מקום לטעות פה, זה לא אומר נאמן והיא היא חייבת מיתת בדין. לא. נאמן זה אומר שמצידנו ודאי התקיים ביעה אסורה, ואין כאן ספק. ומה התוצאה מכך שאין בעינינו ספק? ואינה שותה. כל השתייה של המי סוטה שבודקים אותה, זה רק לברר מצב של ספק. אבל אם היה עד אחד שקלקלה אחרי שהיו עדי כינוי וסתירה, היא לא שותה, אלא יוצאה ולא כתובה, היא מפסידה את הכתובה שמגיע בדרך כלל אישה נשואה, ואסורה לבעל ולבועל ולתרומה. והיא אינה חוזרת הביתה לבעלה, וגם אם הבעל ימות, יגרש אותה, כמובן הם נפרדים, היא אסורה גם לבועל, ואסורה באכילה תרומה. אנחנו נחזור לגמרא. אומר הגמרא, אני קורא עוד פעם השורה שקראנו, עד כאן לא פליגי אלא בכינוי וסתירה, אבל בתומה עד אחד מהימן. אם היה כינוי וסתירה ויש עד אחד שקלקלה באותו הזדמנות, אז הוא נאמן והיא לא תשתה מהסוטה. ותנא נמי, עד אחד אומר אני ראיתי שנתמת, כלומר באותה סתירה נתמת, זה לשון לבעילה, לא הייתה שותה. אני חוזר ואומר, העד, הנאמנות בעד אחד בעניין הביאה אסורה, היא עד אחד אחרי שהיה כינוי וסתירה. זה לא, אנחנו לא מדברים על מצב שפתאום עד אחד בא ואומר אני, לגבר נשוי, אני ראיתי את אשתך שקיימה יחסים. אנחנו מדברים אך ורק במצב הזה שהיה כינוי, סתירה, ואחר כך בא עד אחד ואומר אני ראיתי שנתמת, כאילו באותה מעמד. שואלת הגמרא, וזה גם מהווה הנושא לקטע הבא, וכתבנו כך בשוליים, מקור לנאמנות עד אחד בתומה דסוטה. אז שואלת הגמרא, מדורייתא מנהלן דמהימן עד אחד. אנחנו די מורגלים בכך שרק עדות של שניים נחשב. מה קרה פה שיש איזושהי נאמנות לעד אחד? דתנו רבנן ועד אין בא. אנחנו מתייחסים כעת לפסוק בפרשת במדבר פרק פסוק י' ג', והוספנו בשוליים את הפסוק במלואו. כדאי לנו לקרוא את הפסוק, להכיר את העניין, ואחר כך נתקדם בגמרא. כותב התורה, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה, הבעל שלה, ונסתרה, והיא נטמאה, ועד אין בא, והיא לא נתפסה. נתפסה כבר, היא לא נאנסה. זה אומר שהדבר נעשתה מרצון. זה סיבה להחמיר. כתוב שוב פעם בפסוק, ועד אין בה. הגמרא תפתיע אותנו כעת, ועד אין בה בשניים הכתוב מדבר. למה אמרתי את הגמרא מפתיע אותנו? כי עד זה לשון יחיד, ואומרים חזר עד הכוונה שניים. מה זאת אומרת? שניים אין בה, אלא מה? אז מה כן יש? אחד יש, או אינו אלא, ממשיך הגמרא אפילו באחד. אולי נפרש את הפסוק כפשוטו, שעד אין בה אין אפילו עד אחד. תלמוד לומר, לא יקום עד אחד באיש. זה פסוק במקום אחר לגמרי. ומופיע בפסוק הזה גם עד, זה לשון יחיד, אבל מפורט פה אחד, לא יקום עד אחד. זאת אומרת, שלא יבוא עד אחד ויעיד, כי אנחנו לא מקבלים עדות יחיד. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ממשמע שנאמר לא יקום עד באיש. אם היה כתוב כך, זה לשון יחיד, איני יודע שהוא אחד? לבד הייתי יודע שזה אחד. מה אתה אומר לומר אחד? למה כאן, למה התורה מפרטת לא יקום עד אחד? זה בנה אף, זה מהווה תקדים. כל מקום שנאמר עד, כלומר בלי הצירוף אחד, אם מופיע המילה עד לבד, הרי כאן שניים, עד שיפרוט לך כתוב אחד. אז אם אנחנו חוזרים לפסוק שלנו בסוטה, כתוב ועד אין בה. מה זה אומר? מה זאת אומרת? זה אומר ששניים אין בה. ואמר רחמנא, ממשיך הגמרא, בעניין הסוטה, התורה אומרת תרי לת בה אלא אחד. אז באותו סיפור עם הסוטה, היה עד אחד והיא לא נתפסה. זה גם כתוב בפסוק, קראנו את זה מקודם. היא לא נתפסה, זה אומר לנו היא לא נאנסה, היא עשתה מרצון, אסורה. זה אומר שבניגוד לאישה שנאנסה, שהיא מותרת, מותרת לבעלה, כאן לא מדובר כך, אלא היא אסורה. אז איך היא נאסרה? כי היה עד אחד שהיא נטמאה. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו חושבים שכדאי ללמוד ביחד את דברי רש"י בעמוד א', שש שורות מסוף העמוד, ועד אין בה, בשניים הכתוב מדבר, וכמר, עדים שניים, אין בתומה זו, אין בתומה זו, בביאה הזאת, אין כאן שני אח, עד אחד. וקרא בתומה כמשתי. הפסוק מדבר על עדות של ביאה. ושכב איש אותה שכבת זרע. זה מה שהיה בתחילת הפסוק, בפסוק י' ג' שקראנו מקודם. ועדים שניים אין בה אלא אחד. והיא לא נתפסה, לא נאנסה. וממילא שמינן תמהמן. מדכתיב והיא לא נתפסה, להחמיר להבא כתוב, לדונה כמזידה. אנחנו כעת חוזרים לעמוד ב' איפה שעצרנו. לקראת 13 שורות הבאות אני רוצה להגיד מראש שאנחנו נצטרך לעזר בהערות ובהשלמות שהוספנו במשך הגמרא בשוליים. בנושא סלש מבנה שמופיע בשוליים יש מעוין, אנחנו ציינו מעוין וכתבנו שלבים להבין לאיזה צורך כתבה התורה הפסוק לא יקום עד אחד באיש. כלומר, בלי פסוק זה מה הייתי חושב יאי פירושו של עד אין בה דפרשת סוטה. רק נחזור על מה שאמרנו עד עכשיו. בגלל שכתוב לא יקום עד אחד באיש, פסוקים שלא מופיע מילה אחד, כתוב למשל בפרשת סוטה עד אין בה, פירשנו שניים אין בה, אבל אחד יש, ואנחנו נאמין לו, כי כתוב היא לא נתפסה, זה אומר שהיא עשתה משהו מרצונה, ואנחנו באים להחמיר, ועל סמך מה? על סמך עד אחד. ואני חוזר עוד פעם, אתם תראו אחר כך למה קיים צורך כל כך לחזור על הדברים, ושורה תחתונה ש עד אין בה, בפרשת סוטה אומר שניים אין בה, אבל עד אחד יש ואנחנו מאמינים לו. וכל זה תודות לכך שהתורה כתבה במקום אחר לא יקום עד אחד באיש. ממילא אני יודע שאצלנו עד אין בה פירוש שניים אין בה. עכשיו הגמרא, אלא, וזה לקראת קושיה, אלא טעמה דכתיב לא יקום עד אחד באיש. ולכן אני יודע שעד אין בה של סוטה זה שניים. הלאו הכי, בלי הפסוק של לא יקום עד אחד, הווה אמינא, הייתי חושב עד וסוטה, מה שכתוב עד אין בה, כתוב לשון יחיד, חד הוא פירוש הפסוק הוא עד אחד אין בה. אין, אז מה יש לנו פה? מה התורה כותבת? שוב פעם, לפי אהב אמינה, שאין אפילו עד אחד. והיא אפילו חד לקה לבמי מצרה. אם אתה אומר כך, איזו אהב אמינה יש כאן? אין כאן אפילו אהב אמינה לפרש עד אין בה, אחד אין בה. אז אם אין הווה מינה כזאת, זה מייתר את הצורך לתורה לכתוב לא יקום עד אחד באיש. אני לא צריך הבהרות שבמקום אחר עד הוא שניים, כי אם אתה מפרש עד אין בה כיחיד, אז אתה אומר לי אין אפילו עד אחד, אז איך היא נאסרת? ואנחנו יודעים שהיא נאסרת בגלל שכתוב בפסוק והיא לא נתפסה, שהיא עשתה עבירה במזיד. אז אומרת הגמרא, איצטריך, אני צריך את הלא יקום עד אחד. אז מה היה הווה מינה? כי מה שאמרנו עד עכשיו הוא לא נחשב הווה מינה. באופן כללי, אם אין, אם אין מקום לחשוב מחשבה מסוימת, אז אני לא צריך פסוק לנטרל מה שלא הייתי חושב בכל מקרה. אז אנחנו רוצים לדעת מה היה ההווה אמינא. יצטרך, אני צריך את הפסוק לא יקום עד אחד. למה? סלקא דאיתך אמינא, עד אין בה. הפסוק התחיל בסוטה, מה פירוש עד אין בה? יש עד אחד אבל הוא לא נאמן. עד אין בה, כוונה אין נאמן בה. שואלת אומר שוב פעם, איזו מין הווה אמינא זה? אין נאמן בה? ולא מאי באי, אז מה כן צריך לאסור? עד דעיקה תרי? אז אתה בעצם מחייב אותי לפי ההווה אמינא הזה שיהיה שני עדים המעידים על ביאתה. אז אם זה מה שהייתי חושב, לשתוק קרא מיני, אל תכתוב בכלל עד אין בה. דעתיה דבר דבר מממון, יש גזרה שווה, ורש"י מביא את זה, דבר דבר מממון, כתיב בנואפת כי מצא בה ערוות דבר נואפת, זה קשור לענייננו, הוא כתיב בדיני ממונות, על פי שני עדים יקום דבר. אז יש גזרה שווה מממון. וענה ידנה מידי דהווה, הכל עדיות שבתורה. אז הייתי יודע שגם בענייני אישה נואפת אני צריך שניים, בלי צורך ללמד שאחד לא נאמן פה בסוטה, אלא אני צריך שניים, ולכן כתוב עד אין בה. אני לא צריך לכתוב בכלל עד אין בה אם אתה רוצה להוביל אותי להצריך שניים. אז שוב פעם, מה הצורך לכתוב לא יקום עד אחד באיש? מה זה בא לאפוקי או ללמד? יצטרך, אני צריך את הלא יקום לגלות שעד אין בה פירוש שניים אין בה. סלקא דאיתך אמינא, כי אם לא היה לא יקום עד אחד, אני הייתי חושב סוטה שני. המקרה של סוטה היא אחרת. רגליים לדבר, יש כבר בסיס לחשוב אחרת משאר סוגיות שבתורה, משאר סוגיות של אפילו נואפת. איך אומרים, אם אין, אם יש אשן אז כנראה שיש אש. זה ביטוי עממי, אבל זה הכוונה רגליים לדבר בענייננו. שרי, מה הרגליים לדבר פה? מה האשן פה? שרי קינה לה וניסתרה, הבעל הזה התרבה והיא גם הייתה בייחוד במסתור עם מישהו. לתאמין בה עד אחד, אז היה מקום לחשוב שכאן נאמין אפילו לעד אחד. עכשיו אנחנו נלמד ביחד קודם כל מה שכתבנו בשוליים אצל הכוכבית. מה אמרנו עכשיו? יצטריך לא יקום ללמד דעד סתם שניים, דבלי לא יקום הייתי אומר ועד אין בה, בא לומר דעד אחד אינו נאמן עד עיקה שניים. ואין לומר לשתוק קרא מיני, כמו שאמרנו מקודם, מדידה והכל הידיעות שבתורה, משום דסוטה שייני. היה מקום לחשוב שפה, אני שוב פעם מדגיש לפי ההווה אמינא, היה פה מקום לחשוב דנאמין לעד אחד דרגליים לדבר.
ואני רוצה להדגיש פה את החב המינה, שעד אין בה שלא נאמין לעד אחד. ואז שאלנו, אז אם אתה מוביל אותי להצריך שניים, אז אין צורך פה בפסוקים מיותרים. אז אומר הגמרא, בהב המינה, אני כן צריך פסוקים מיותרים כדי לא להגיע לחשוב שנאמין לעד אחד. מה, היית חושב להאמין לעד אחד? כן, כי רגליים לדבר. עכשיו נלמד ביחד רש"י. איצטריך לא יקום, אני צריך את לא יקום לגלוי עלי דהי עד דשניים הכתוב מדבר, עד עד בא בסוטה שאין שניים. תהי לא גלי עלי הווה אמינה עד חד משמע, עד עד בא אין עד אחד ואין נאמן בא כעתה קרא להשמינן. והפסוק אומר לי, אל תאמין לעד אחד. ודקה שלך, למה לקרא? זה פשוט. סרקה דייתך אמינה סוטה, שאחר כינוי וסתירה בא עד אחד ועד שנתמע באותה סתירה, שני. וראוי להאמינו כאן, שערי רגליים לדבר. אז יוצא שבלי הפסוק לא יקום עד אחד, הייתי חושב שבפרשת סוטה, עד אין בא, התורה אומרת אל תאמין לו. ואם תרימו גבות, זה, הרי זה פשוט. אומרת הגמרא שזה לא פשוט, הייתי חושב שאני כן אמין לעד אחד. אבל אחרי ככלות הכל שהתורה כותבת לא יקום עד אחד באיש, אני מבין ששניים אין כאן ועד אחד יש כאן, ואני כן מאמין לו. אנחנו חוזרים לגמרא עם קושיה. ומי מצית אמרת דאין נאמן בא? שוב פעם אנחנו בודקים, בוחנים את ההב המינה, שאין אין בא. אמרנו עד עכשיו לפי ההב המינה לא נאמין לעד אחד, ואם אנחנו לא מאמינים לעד אחד, מה אמור להיות התוצאה? שהיא פתורה. זה הכוונה ושאויה. איזו הב המינה? והמי דכתיב בפסוק עצמו כתוב, והיא לא נתפסה מכלל דאסורה, שכיוון הפסוק הוא להחמיר עליה. אבל לפי מה שאמרת מקודם, שעד אין בא כוונה אחד אינו נאמן, ומה אמור להיות אם אני לא מאמין לו? אני מתיר אותה. אבל הפסוק לא נותנת לי אפשרות לחשוב כך, כי כתוב גם והיא לא נתפסה, היא עשתה ברצון. הגמרא עונה, איצטריך. שוב פעם, אני צריך את הלא יקום עד אחד באיש ללמד שבאופן כללי עד לבד, עד בלי המילה אחד, כוונה שניים אין בה, אבל אחד יש בה. כי בלי זה יש כאן הב אמינא, איצטריך. סלקא דייתך אמינא, אין נאמן בה, כלומר עד אחד לא נאמין לו, עד דאיקא תרי שראו את הטומאה, ובתרי נמי גם אם היו שניים היא לא נאסרת, אלא מה? היא דלא נתפסה. אני קורא עוד פעם, ובתרי נמי היא דלא נתפסה, שגם אם יש שניים היא לא תהיה אסורה, אלא אם כן המעשה היה בלי אונס. אז עד הנקודה הזאת, בלי לא יקום עד אחד באיש, מה היה הב המינה? שאני לא נאמין לעד אחד בודד, וגם בשניים אני לא אוסר אותה, אלא אם כן היה בלי אונס. כמש מלן, הפסוק לא יקום עד אחד באיש, ומלמד שעד דסוטה, הכוונה שניים אין בה, אבל אחד יש, ואני כן מאמין לו. רבי ישוע אומר, המקנה לה על פי שניים ומשקה על פי שניים. בשוליים כתב נתחת הכותרת נושא, עד אחד נאמן בתומעה, אבל לא בכינוי, לפי שתי הדעות במשנה, שתיים, בסתירה, לפי רבי יהושע במשנה. הגמרא, מה היא תאימה דרבי יהושע, שצריכים שני עדים לכינוי ולסתירה? מה זה? עוד פעם, לאותו התראה שבא מטרה באשתו, ושני עדים שהיא הייתה במסתור עם גבר אחר. אמר רא, הפסוק שקראנו מקודם, עד אין בא, והמילה בא זה בא למעט, בא ולא בכינוי. מה זה בא? מה למדנו עד אין בא? שאחד נאמן, עד אחד כן נאמן, מתי? בתומה, בעדות על קיום יחסים ממש. אבל מה? ולא בכינוי. אחד לא נאמן לגבי התראה, בא ולא בסתירה, וגם עדות על כך שהיא הייתה במסתור עם גבר אחר. ורבי אליעזר, שרק בכינוי עד אחד אינו נאמן, לא צריכים שניים, אומר בא ולא בכינוי, בא בתומה עד אחד מספיק, אבל לא בהתראה, בכינוי. אבל בסתירה, לפי רבי אליעזר, עד אחד כן נאמן. ואימה בא ולא בסתירה, לפי רבי אליעזר, למה לא אומרים כך? למה לא דורשים את המיעוט למעט סתירה שעד אחד לא יהיה נאמן? הגמר עונה, סתירה יתקש לתומה, ובתומה עד אחד נאמן. יש הקש, תכתיב ונסתרה והיא נטמאה. רואים בפסוק הזה סתירה וגם תומה. הגמר שואלת, כינוי נמי יתקש לתומה, וכינוי אתה אומר שצריכים שניים, למה? הוא קש לתומה, דכתיב וכינה את אשתו והיא נטמאה. פה יש הכינה, הכינוי, וגם התומה. וכמו בתומה אתה אומר אחד נאמן, גם למה לא לומר שבכינוי אחד נאמן? הגמרא דוחה, המעט רחמנה בא. אבל יש את המיעוט שאומרת שרק בתומה ולא במשהו אחר. ומה זה המשהו אחר? הכינוי. שואלת לו, מה ראית? למה אתה ממעט כינוי, שבכינוי אחד לא מספיק, ובסתירה אחד כן מספיק? תשובה, מסתברה סתירה עדיפה. להחמיר בה ולהאמין עד אחד. אני חושב שמיותר לציין שאם אנחנו מוכנים להאמין לעד אחד, זה להחמיר עליה. לא מצליחים עד שיהיו שניים. אפילו אחד יחייב אותה. אז מסתברה סתירה עדיפה שיש להחמיר בנושא של הסתירה, שכן אוסרתה כתומה. ברגע שיש עדות על כך שהיא הייתה במסתור, היא נאסרת על בעלה. נכון, זה האיסור זמני, אבל היא, עד שהיא תשתה, אבל היא נאסרת כמו בתומה שהיא נאסרת. עד רבה, כינוי עדיף, שכן עיקר גם, זה ההתחלה. אז לכן יש להחמיר דווקא בהתחלה, להאמין לעד אחד. הגמרא דוחה, אילף סתירה, כינוי מעיקר, אם לא קיים האיחוד הזה בין האישה והגבר הזר, אז הסתירה אין לה משמעות. אם אין סתירה, אז אם אין המסתור הזה, אז מה זה משנה שהוא התרה בה? אבל גמרא דוחה, היא ואיליו כינוי, ואם אין הכינוי סתירה, מה יהני? עצם זה שהיא הייתה בייחוד עם גבר, זה לא יפה, זה עבירה וכו' וכו', אבל זה לא אוסר, זה לא מועיל, אין לזה השפעה. אז לכן יש דווקא להאמין לעד אחד בכינוי. אפילו הכי, סתירה עדיפה, תתחלת דתומה היא. יש דווקא להחמיר בסתירה ולהאמין עד אחד, כי זה המצב שבו הם ממשיכים לקיים את היחסים ממש. זה התפילה של התומה. ועד כאן אנחנו הסברנו שיטת רבי אליעזר, למה בכינוי יש צורך לשניים. זה בגלל הפסוק בא ולא בכינוי, שבתומה אין לך נאמן אבל לא בכינוי, בהתראה, אבל לגבי הסתירה, כן מאמינים לפי רבי אליעזר לעד אחד, כי זה התחלת בתומה, ובתומה הגופה אמרנו שעד אחד נאמן. מדיטים דלא כי אי תנה. המשנה שלנו שהציגה את רב אליעזר שאומר בכינוי צריכים שניים סתירה באחד, הוא לא כמו איך שמביאים דברי רב אליעזר בברייתא הבאה, שלפי רב יוסי ורב יהודה שמצטט רב אליעזר, כינוי באחד סתירה בשניים, בדיוק ההפך ממה שראינו ברב אליעזר במשנה. אז יש כאן שתי גרסאות בדברי רבי אליעזר. אומר הגמרא, אני קורא עוד פעם, מתניתין דלא כי הייתנה. מתניתין הכוונה רבי אליעזר במשנה, הוא לא כמו רבי אליעזר בברייתא שנראה עכשיו, דתניא רבי יוסי ורבי יהודה אומר משום רבי אליעזר, המקנה לאשתו מקנה על פי עד אחד או על פי עצמו, הוא משקה, זה הסתירה, הוא משקה על פי שניים. השיבו חכמים לדברי רבי יוסי ורבי יהודה, אין לדבר סוף. אנחנו נשאיר את זה כפסקה סתומה, עוד בעוד ארבע שורות הגמרא תתייחס למשמעות. מה הייתה עם רבי יוסי ורבי יהודה? למה לפי רבי יוסי ורבי יהודה בכינוי, כמובן עליבא דרבי אליעזר, מספיק עד אחד להעיד על כך שהבעל התרה באשתו. אמר קרא, בא ולא בסתירה, בתומה עד אחד מספיק, אבל לא לגבי הייחוד. וזה הסיבה שראינו שבסתירה צריכים שניים, ואימא בא ולא בכינוי, למה שלא נאמר שבתומה מספיק עד אחד ולא לגבי הכינוי? הגמונה, כינוי יתקש לתומה, תכתי וכינה את אשתו והיא נתמה, אז יש הקש, וכמו בתומה אחד מספיק גם לגבי הכינוי. הסתירה למה יתקש לתומה, תכתי ונסתרה והיא נתמה, אבל למה אתה מתעקש על כך שבסתירה צריכים שניים? הגמונה, לגבי ההקש האחרון, זה לא מלמד שום דבר על מספר עדים. ההוא, העקש הזה ונסתרה והיא נתמה, לכמה שיעור סתירה כדי תומעה, הוא דעתה. מה זמן הייחוד? מספיק זמן לקיים ביעה חלקית, הערה. זה מה שבנסתרה והיא נתמה מלמד. לא בעניין מספר העדים, ולכן לפי השיטה הזאת לגבי סתירה כן צריכים שניים. וכעת נתייחס לביטוי שאמרנו מקודם, סתום. השיבו חכמים לדברי רבי יוסי ביהודה, הם הגיבו לו, מה לפי מה שאתה אומר אין לדבר סוף, מה העניין, מה הכוונה? ואנחנו בשוליים תחת הכותרת נעשה כתבנו פירוש הדקטני בברייתא לדברי רבי יוסי ביהודה אין לדבר סוף. במבנה אתם רואים פס כפול, הם שלבים כדי להסביר הנ"ל. שוב פעם, רבי יוסי ביהודה אומר שלגבי כינוי מספיק עד אחד, ולא רק זה, אפילו אפי עצמו. בעל יכול להגיד לבית דין, אני התראיתי בה, ונקבל את דברו. רק לגבי הייחוד צריכים שניים, וזה העיר את החכמים להגיב, וואי, לפי מה שאתה אומר אין לדבר סוף. והנה ההסבר, דזימנן דלא קני, ואמר קני, מאחר שאתה נותן אימון או נאמנות לבעל, קורה שהוא לא יתראה בה, והוא יגיד כן אני התראיתי בה. ורשי כותב בשורה הראשונה מתחת לגמרא, ואמר קנאי כשכועס עליה. מה יש זוגות שהבעל לפעמים הוא כועס על אשתו, כשכועס עליה אומר קנאתי לה מפלוני, הוא מביא עדים שנסתרה עם הסתירה,
סתירה כלשהו, סתירה אפילו למעט זמן. וכיוון דלא קינה לה, מאחר שבעל אמת הוא לא התרבה, לא נזרה בו, היא לא נזרה מלהתייחד עם איזו גבר אחר. אז בכך הוא מסדר אותה, הוא גורם לה לאסר. אז נחזור לגמרא. הגמרא מגיבה להסבר הזה שלפעמים הוא לא מקנה לה והוא טוען שכן, ובכך הוא וגם ימצא עדים שהיא הייתה בסתירה כלשהו. השורת אומר, למשנתנו יש לדבר סוף. לפי רבי אליעזר במשנה, מה נאמר? כינוי אמנם צריכים שניים, אבל סתירה גם על פי עצמו. אז לפי המשנה קיים אותו דבר, זימנין דלא יסתתר, ואמר יסתתר. בפועל היא לא הייתה בייחוד עם גבר אחר, והוא בכעסו יגיד, היא הייתה בסתירה. אמר, אז לכן אם אתה בא בטענות על רבי יוסי בידה, אתה יכול לבוא באותם טענה נגד מה שהמשנה אמרה. אמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן, אף לדברי רבי יוסי בידה אין לדבר סוף. באמת מה שהסברת לפני כן, שנייה לפני כן, אתה צודק שגם לפי המשנה אין לדבר סוף, ואין הבדל בנקודה הזאת בין הברייתא והמשנה, ומה באו החכמים לומר? הם באו לומר, אף לדברי רבי יוסי ורבי יהודה אין לדבר סוף. כלומר, גם במשנה יש את זה, אבל אפילו לפי דברי רבי יוסי ורבי יהודה. הגמרא שואלת, אף בתמיהה כאן, אף לדברי רבי יוסי יהודה ולא מבעיה למשנתנו, כלומר לפי המשנה זה עוד יותר, נקרא לזה גרוע, עוד יותר אין לדבר סוף, עד הרבה. למשנתנו עיקר עיקר, לפי המשנה יש נקודת התחלה שצריכים שניים, כאילו אי אפשר להתחיל את הסיפור לפי המשנה אלא אם כן יש לך שניים. זה לא כזה קל להתחיל את הסיפור לפי המשנה, כי אם אין לך שני עדים אז אין תהליך של סוטה. הטעם לפי דברי ביוסי יהודה לקה עיקר, הכינוי שהוא נקודת התחלה הוא יכול להיות על פי עצמו, אלא אי יתמר אחי יתמר. אמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן, לדברי רבי יוסי ורבי יהודה ואף למשנתנו אין לדבר סוף. כלומר, יותר קל להבין את ההסתייגות הזאת שאין לבסוף לפי התסריט או הדין של איך שרבי יוסי בידה מציג את רב אלעזר, אבל גם לפי המשנה אפשר לבוא בטענה נגד רב אלעזר בסגנון דומה, ש אמנם יש שני עדים בכינוי, אבל כשזה מגיע לסתירה, אותו בעל אולי לא היה בכלל סתירה, הוא כועס וטוען שהיא נסתרה והיא נסרת עליו. אמר רבי חנינה מסוע, לא למה לאיניש לאיתה בזמן הזה שאין בית המקדש. הוא אומר שהגבר, גבר נשוי, שהוא לא יגיד לשתו בזמן הזה, לא תסתרי בעד יתלוני. למה? דילמה קיימה לנק רבי יוסי בידה, דאמר כינוי על פי עצמו, ומסתתרה הבעל יכול להתרות בה גם בינו לבין עצמו, כלומר בלי עדים, והיא בהמשך היא תהיה באיחוד עם גבר אחר, ולקה העידנה מי סוטה למבדקה, אין את השתייה של מי סוטה בית הנגש כדי לבדוק, כדי לגלות את האמת, וכעשה לה אילויה איסורה דלעולם, ובכך שהוא התרה בה היא תהיה אסורה עליו לעולם. הוא יכול, כפי שאמרנו מקודם, הוא מתוך כעס יכול לטעון אני התריתי בה, ובקלות נמצא עדים
שהיא הייתה בייחוד, ואז מה נעשה עכשיו בזמן הזה? לפני שנתקדם לסוגיה הבאה, נתייחס לסימונים שמופיעים. אנחנו נראה צורת פפיון, גם מספרים רומאים 1-2, הם שתי גישות למהו לשון כינוי. א', וזה לא השתמשנו בהסבר הזה עד עכשיו, קינה זה כעס. ב', ההסבר שכן השתמשנו בו עד עכשיו, זה התראה. המשולש שיופיע הם שתי דעות בגישה הראשונה, לשון, להסביר לשון קינה, במי יהיה הכעס. אמרנו שלפי הגישה הראשונה, המקנה זה לשון כינוי, והמשמעות שלו כעס. איפה הכעס? אחד, בינה לבין אחרים, בין השכנים, יהיה להם כעס עם האישה. שתיים, בינו לבינה, בין הבעל והאישה. אולי הדברים עדיין נשמעים קצת מאורפלים. בואו נתקדם בגמרא. אמר ריש לקיש, מה לשון כינוי? דבר המטיל קנאה בינה לבין אחרים. קנאה, כותב רש"י, כעס, כמו הן קנאוני בלואי. אנחנו נמשיך בגמרא. אלמה, שוב פעם, אחרי שההסבר הוא כעס בינה לבין אחרים, בין השכנים נגיד, אלמה כסבר, כינוי על פי עצמו, והכינוי הוא לא מצריך עדים לשמוע אותו, הוא יכול להיות בינו לבין בינה וזהו, אין אחרים. וכולי אלמה לא ידי דקני לה, אף אחד לא יודע שהבעל קינה את אשתו. ואמרי, ואנשים יגידו שהם רואים שהאישה הזאת פתאום היא שומרת מרחק מאנשים, היא לא רוצה להיות במצב שהיא בסתירה, במסתור עם אותו שהבעל קינה אותה. ואמרי, אנשים שרואים שהיא שומרת מרחק, מהי דקמד קבדלה? מה זה שהיא בודלת, היא מבדילה, היא מתרחקת מכולנו? ועתי למעבד קינה בעדה, וזה יגום כסח בינה לבין אחרים שהם שומרים טינה נגדה. למה היא ככה? למה היא מתרחקת מכולנו? ורב ימר בר שמי המשמי דאבאי אמר, דבר מתיר קינה בינו לבינה. אלמה כסבר, כינוי על פי שניים עדים. כל הכעס הוא יהיה בין בני זוג, לא בין השכנים, כי הכינוי חייב להיות על פי שניים. אנחנו ראינו בסוגיה הקודמת שהנושא הזה שנוי במחלוקת תנאים, המשנה, הברייתא, היו דעות בפני כמה הכינוי. ראינו בברייתא, לפי רבי יוסי ביהודה, בשמו של רבי אליעזר, כינוי יכול להיות בינו לבין עצמו. ראינו במשנה שזה צריך להיות שניים. אז לפי אביי, הוא נוקט לפי ההסבר שלו שהכינוי צריך להיות בפני שניים. וממשיך הגמרא ואומר, וכולי אלמה ידי דקני לה, וכולם יודעים על כך. ואיהו הוא ואתי למבק קינה בהדה, רש"י כותב, וכולי אלמה ידי דקני לה, שהעדים מגלים הדבר ואינן שונאים, אתה זה מבחינת הסביבה, אינם שונאים אותה. ואיהו דעת למבק קינה בהדה, שזו מקניתתו, היא תכעס עליו, היא מקניתה אותו על שחושדה, על כך שהוא חושד בה. אנחנו ממשיכים לדף ג' עמוד א'. אלמה כסברי, ואסור לקנאות. מאחר שאתה מסביר שקינה זה לשון כעס, רואים שזה דבר שלילי ואסור לקנות. רשי בשורה ראשונה, אמר כסר ודאסור לקנות, כיוון דיה מלשון הטלת קינה הוא, על אמר אסור. הגמרא ממשיכה, ומן דאמר מותר לקנות, מהו לשון כינוי? אמר רב נחמן יצחק, אין כינוי על לשון התראה, וכן הוא אומר, ויקנה השם לארצו. רש"י כותב, ויקנה השם לארצו, התרא בילק וחסיר כל מיני, וגזם כל מיני הרבה, שלא ישחיתו עוד את ארצו, ובשילוח גובי משתי פרשת ריאל, הפרשה מדברת מקודם על האיום או העונש שיבוא, ולכן יש התראה מפני כך. אז מאחר שסך הכל כינוי הוא לשון התראה, זה דבר שמותר וקלות, ואפשר להוסיף, אם אדם חושש מפני ביצוע עבירה, אז יש להתרות על כך, אז מותר לקנות, להתרות לפני כישלון, לפני ביצוע עבירה. עד כאן שיעורנו להיום.